שער א' פרק י"ד, אנחנו באמצע ענייני נפש רוח נשמה, מעשה דיבור ומחשבה. הפלא הראשון של הפרק, אני חושב, זה שנפש החיים אומר, החלה על ההתעוררות של למעלה, ובדי בחינת המחשבה, אמר דוד המלך עליו השלום יוצר יחד ליבם המבין על כל מעשיהם, היה צריך לומר, המבין כל מעשיהם. ולמעלה, פרק י"ב, פירשנו על בחינת המעשה. כלומר, על כל מעשיהם, על כל מה שהמעשה גורם, ככה הסביר לנו פרק י"ב, ויש לפרשו גם כן על בחינת המחשבה. אז נפש החיים רוצה את אותו פסוק לבאר בשני אופנים. כלומר, גם על המעשה, גם על המחשבה. ואחר כך זה פלא פלאות, כי זה נראה מאוד שזה עניין משמעותי אצלו, כי אחר כך כשהוא מביא, הוא מביא אחר כך, הוא מזכיר את זה אחר כך בעמוד ממחת, יוצא יחד ליבם המבין את כל מעשיהם, אז בעצם הוא הביא את אותו, אחר כך את אותו פסוק, של היוצא יחד ליבם מבין את כל מעשיהם, אז זה פסוק ראשון שהוא הביא, אז הוא הזכיר אותו עוד פעם גם בפרק י"ב, ואחר כך הוא הזכיר עוד פסוק, לפני שהוא אמר, לפני שהוא הביא את הפסוק במשלי, אז הוא הזכיר בממתת, הוא אמר, כי את כל מעשה לוקים אביב המשפט על כל נעלם, בממתת, בעמוד בממתת, שורה השלישית. אז לכאורה, את שני הפסוקים, כאילו נפש חיים לא מצא בשום מקום לענייני מחשבה, להגיד, להסביר את כוח המחשבה, אלא, שהביא את אותם שני פסוקים שעסקו במעשה, הוא אמר שגם הם מדברים על המחשבה. נכון? אז אין לך סדר כזה לדבר על המחשבות, רק על הפסוקים, אותם פסוקים, שני פסוקים שיהיו בפרק י"ב, אז להביא אותם גם אל מדרגת המחשבה, אני חושב שזה מלמד יסוד גדול, אני משתמש בזה בתוך דברי הרב בהתחלת קובץ א', אני חושב ואירות למד, למד א', שם הרב אומר, הרב עסק בסוגיה אחרת, אני רק לוקח משם את היסוד הרוחני, הרב אומר שיש מחלוקת רמב"ם רייבד, האם מישהו מגשם הוא נקרא מין? שהרמב"ם כידוע היה מאוד חריף, שאמר שכל מי שמגשם הוא מין. והרייבד השיג עליו ואמר, רבים וטובים ממנו טעו בדבר הזה. לא יודע מי זה היה הרבים והטובים, אני תמיד עומד ותמה, רבים וטובים מהרמב"ם טעו בדבר הזה. כמה יש לנו רבים וטובים מהרמב"ם? לא יודע, אבל טעו בדבר הזה. אומר הרב, אני אסביר לך את סברת הרייבד. סברת הרייבד היא, אומר הרב, ש... ככה, שהרייבד סובר, שאדם שהוא מקיים תורה ומצוות, רגיל כמו יהודי ירא שמיים, מקיים תורה ומצוות, עסוק בעשייה גדולה וכו'. אומר הרב, אם הוא באמת היה מגשים, הוא לא היה מקיים תורה ומצוות. כי אדם שבאמת מגשים, הוא לא עסוק בסדר של קיום תורה ומצוות. אדם שבאמת מגשים, כיוון שאם הריבונו של עולם מוגבל וכו', זה לא יכול להיות שזה יהיה כל חייו שהוא עובד איזה צדדים מוגבלים. אומר הרב סימן, הרייבד באיזה נקודה הוא חולק, אומר הרב, כל זמן שאדם הזה לא עשה פסל ומסכה, לא הסיק לקיים תורה ומצוות, סימן שהמחשבה שלו היא לא ברורה. כי אם המחשבה, אם מחשבת ההגשמה שלו הייתה ברורה, אומר הרב, היית רואה לזה תוצאות, השלכות בעולם המעשי. אם אתה לא רואה לזה השלכות בעולם המעשי, סימן שהעולם המחשבתי שלו הוא לא מספיק בשל, הוא לא מספיק ברור, לשלילה שם זה מדובר, הוא לא מספיק ברור לשלילה, הוא לא מספיק מגשים האדם הזה, וכיוון שכביכול הוא לא מספיק מגשים, אומר הרב, זה כוונת הרייבד, אל תקרא לו מין, אל תקרא לו מין, כל זמן שהוא לא עשה פסל ומסכה, אל תקרא לו מין, כי סימן שהמחשבה שלו היא בוסרית. ושם הרב מעריך בנקודה הזאת שכשה...
הנצרות היא גם לא בדרך כלל עשה פסלים,
אבל מה זה? הנצרות, כמובן שעשתה הרבה פסלים. על זה היה הפרוטסטנטים שחמו בקתולים, כי כאילו זה היה נראה להם מאוד הגשמה. גם הם אחר כך נפלו בהגשמה עוד פעם. אבל ודאי נפלה גם בהגשמה. אבל זה, אני אומר, זה לא דווקא פסל, אלא זה נקודה כזאת שאתה רואה את הסדר הזה שהחיים המחשבתיים של האדם הם מופיעים בתוך שדדי המעשה. הם מופיעים בתוך שדדי המעשה. ואז באמת יש סדר כזה, שאמר הרב שמה, כל זמן שהמחשבה היא לא הופיעה במעשה, סימן שהמחשבה הזאת היא מרופפת כזאת, נוגעת ואינה נוגעת, לא נכון לקרוא לאדם הזה מין. אומר הרב, ככה זאת סברת הרייבד. אני רוצה להשתמש בתוך דברי הרב, להסביר פה שלכן נפש החיים, הוא מביא דווקא את הפסוקים שהוא הביא בפרק י"ב על המעשה, הוא רוצה להביא אותם בפרק י"ד על המחשבה. כי כשהוא רוצה לדבר בגודל כוחה של המחשבה, הוא רוצה לבאר מחשבה כזאת שהיא אמיתית, היא חזקה, היא גמורה, היא משמעותית, עד שבאמת אתה רואה שהמחשבה הזאת היא פועלת. אז באמת, כי אם אדם חשב איזה משהו, הוא לא יודע מה, הוא התעורר בבוקר ואמר, טוב, אני היום לא יודע, רוצה ללכת לגנוב במכולת שוקו. בסדר, היה לו יצרה. טוב, זה לא המחשבה שאומר, נפש חיים אומר עליה אני מדבר. אני רוצה לדבר על מחשבות כאלה, שהמחשבות האלה הן באמת חזקות בתוך אישיותו של אדם, עד שהן מנהלות את חייו של אדם. לכן נפש חיים, הוא רוצה להדגיש בדיוק את שני הפסוקים שהביא בפרק י"ב, בדיוק הוא מביא אותם. הוא היה יכול להגיד, יהיו לרצון יורי פי, הגיון ליבי, לא יודע, הגיון ליבי. היה יכול להגיד עוד פסוקים שמדברים על הגיון הלב, על המחשבות וכו'. לא, הוא בכוונה רוצה להביא את הפסוקים שמדברים על המעשה, כי הוא רוצה להגיד, המחשבה שבאמת פועלת, זה מחשבה כזאת שהיא שלמה, שהיא בשלה, שהיא מכריעה את החיים. מכריעה את החיים. פעם דיברנו בזה בצדדים אחרים, נכון, שהרב הוא נראה שרצה מאוד להדגיש מבחינה חינוכית ואיזה נקודה לחלוק על הבשט, כי הבשט אומר שבמקום שמחשבתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצא. והרב על זה אומר, לא נכון הדבר הזה. הרב אומר, מחשבתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצא, זה באמת אם דרכי חייו תואמים אל המחשבה הזאת, אז שם הוא נמצא. אבל אם אדם יש לו מחשבות במקום מסוים, והמעשים שלו במקום אחר, שידע שהוא לא נמצא במקום שהמחשבות שלו נמצאות, אלא שהוא נמצא במקום שהמעשים שלו נמצאים. כי אתה רואה שהמחשבות האלה, כשהן עומדות מול כף המאזניים, מול מעשה, מה שמכריע לו את החיים זה הצדדים המעשיים שבו. אז יכול להיות שיש לו מחשבות כאלה מאוד גדולות, אבל המעשים שלו נמצאים במקום אחר, סימן שהמחשבות האלה הן מאוד מאוד בשריות, הן לא מצליחות להכריע את כף המאזניים. אז אנחנו רוצים לדבר בפרק הזה, אני חושב, על סוג של מחשבות כאלה שהן באמת ממלאות את הלב. זה לא סתם מחשבות כאלה שאדם קם בבוקר ויש לו כל מיני עירובים, יושב בבוקר, יושב על המרפסת למי שיש לו, לא יודע למי זה, ועכשיו אני רואה את כל היערות של גבעת שמואל, ויש לו כל מיני מחשבות שעולות לו בראשו, וזה זה לא סוג המחשבות. אנחנו מדברים כאלה מחשבות שהן פועלות, פועלות על החיים. פועלות כמובן בעיקר לצדדים הטובים, אבל כמובן זה באמת מאוד מודגש שנפש החיים, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שנפש החיים רוצה באמת לקחת את הנקודות הרוחניות העמוקות של הספר, לתת צד כזה של מוסר לאדם, ולכן נפש החיים גם לפעמים מדגיש את הנקודה של השלילה, כלומר את הזהירות בסוג כזה של מחשבות. אבל כל פנים, עיקר המחשבות שאנחנו מדברים עליהן פרק י"ד, אני לא אומר שזה הדבר היחיד, אבל עיקר המחשבות שאנחנו רוצים לדבר עליהן בפרק י"ד על גודל מעלתם, זה סוג של מחשבות כאלה שהן שייכות אל צד כזה שהן הולכות ומתגלות בחיים ונעלות את החיים. אם זה לא, זה גם יש כזה סוג של מחשבות, לא שזה לא שווה כלום, זה שווה הרבה מאוד לטוב, וזה גם מקלקל בצדדים השליליים, אבל עיקר סוג המחשבות שלנו זה המחשבות האמיתיות הגדולות, ו נצרף את זה אחר כך בעזרת השם גם לפרק ט"ו, ששם הרי מתבאר לנו שהמחשבה היא באה ממקום מאוד עליון, מהנשמה. ואז המחשבות האלה העליונות שאנחנו מדברים עליהן, שהן באות מהנשמה, זה ודאי סוג כזה של מחשבות שזה לא סתם איזה מין סיור מוחות של העלאת מחשבות. אלא, טוב, זה נעשה נשלים בפרק ט"ו, אלא זה סוג של מחשבות כשאדם זוכה אל סוג כזה של בהירות נשמתית, נכון? כי שם ממש כתוב פרק ט"ו, נכון? שמתוך המחשבה יש ניצוצי אור השכל שמאירים בתוך השכל, פרק ט"ו. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה של איכות מאוד גדולה, שהיא מאירה לאדם את כל דרגי חייו, ואז הוא זוכה באמת לסוג של בהירות חדשה, של הבנה חדשה, שעליה ממשיל הרב מרון לבוכים, שאתה אומר, האדם הזה הוא הבריק לו הברק, הבריק לו הברק, אז הוא נמצא בתוך סדר מאוד מופלא של בהירות, בהירות שאי אפשר לחיות אחרת, כי האדם הזה הבריק לו הברק, אז הוא ראה שפה יש בור לפניו, והוא ראה שפה יש עוצר מצד ימין, והוא ראה שפה יש קלקולים, אז זה מאוד, זה מציאות כזאת שכשהברק הבריק לו, אז הסוג המחשבות האלה, מחשבות כאלה שוודאי האופן הפשוט זה שהן כל כך ממלאות את החיים, אבל לא הוציא את החיים. אז זה סוג המחשבות שלכן, אני חושב, נמשך חיים, בחר להביא דווקא סוג כזה של פסוקים שמחברים את המעשה ואת המחשבה ביחד. מחברים את המעשה ואת המחשבה ביחד. ונמשך חיים ימשיך, אני אמשיך פסקה השנייה, והוא, כי ייתכן, כי יש פה גם הערה אחת, ייתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת, ועם כל זה אין עונשן שווה. או מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, מפני ששורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו, והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה, והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. אז זה מסוג הדברים שצריך לדקדק בדקדוק כדי להבין את הפשט. חסר פה השלמה של המשפט, נכון? כי הוא אומר, מפני ששני אנשים עושים עבירה אחת, ועם כל זה אין עוד שם שווה. או מפני שאחד צריך לא בהשגתו, נו, עכשיו חסר האור, איפה האור השני? איפה זה האור השני, מה זה?
לא בא מדבר אחת, ואגב לא יש שווה לשני אנשים.
נכון. אז איך שאלה היא, מה זה ב? כן, כן. אז השאלה היא, האם באמת משהו ממשיך זה גם לא יהיה, אז זה לא או. אלא גם לא יהיה שווה אנשים וכו' וכו'. האם זה
המציאות? זה פשוט טעם.
מה זה?
מטעם שלא הייתה
מחשב. ש?
עוד.
אז אתה אומר לא נכון לאמר ככה.
לא, לא. כן, כן. אתה אומר לא שזה עוד. כאילו עוד סיבה ש...
עכשיו אני אגיע. אבל זה קצת כאילו טעות בתחביר כביכול.
כן. רגע, ומה עוד קשה בזה? שאני חושב שזה מאוד חשוב מצד הבנת הפשט. כי לכאורה בא אצלנו, אני חזרתי אחורה לממזיים. הוא אומר שני דברים שונים לגמרי. שצריך לראות אם הם שונים או יש ביניהם חיבור. הוא אומר פתאום משהו, הוא אומר, מצד ששורש נשמתו ממקום גבוה מעליון של חברו, והעונש הוא כפי העניין הפגם שגרם למעלה. והפגם מגיע, הפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. רגע, זה כאילו משהו חדש לגמרי, נכון? זה אומר. מה זה?
כן.
זה משהו בחירי, כאילו. כן. אנחנו אומרים, יש לנו בחינת מעשה, דיבור ומחשבה. זה שלוש בחינות של פרק י"ב י"ג י"ד. פתאום עכשיו אתה אומר, רגע, רגע, יש אחד ששורש נשמתו זה במקום יותר עליון מחברו. אז רגע, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה לכאורה, אז לכאורה זה לא קשור אחד לשני. האם אתה אומר, מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, ואז אתה אומר, כן, יש פה עכשיו בחינת מחשבה מאוד עליונה, המעלה שלה היא מאוד גדולה, וגם אדם כזה ששכלו והשגתו יותר עליונה, גם הפגם שלה הוא מאוד גדול, כי הוא קלקל במחשבתו, בחינה מאוד מאוד עליונה. אז גם הפגם שלו מאוד גדול. בסדר? אז זה לכאורה בחינת המחשבה. אבל עכשיו פתאום הוא ממשיך בנקודה הזאת, כי שורש נשמתו יותר גבוה משל חברו. אז זה כבר משהו אחר לגמרי. בסדר, מתן? אתה מסכים עם הקושייה? אז מה אתה מתרץ?
זה נובע מזה. כן, בדיוק, ככה זה נשמע. מצד ששורש נשמתו.
אז זאת אומרת שאני חושב...
זה לגמרי בחירי. כן, זה לא נראה לגמרי בחירי כל כך. זה כאילו נובע ממשהו פנימי.
כן, זאת אומרת, ההשגות השכליות של האדם, ככה אני אומר את זה פשט ראשון, באמת, לקרוא כמו שאתם אומרים, נראה לי יותר פשט. ההשגות השכליות של האדם הן שייכות לשורש נשמתו. יש אדם שמצד שורש נשמתו שייך למקומות מאוד גבוהים, אז הם אלה, אך טבעי הוא, אם כמובן הוא הוציא לפועל את מענת נשמתו, אם הוא הלך בדרך הנכונה, אז טבעי הוא שגם השגותיו יהיו השגות יותר גבוהות, ממילא גם כשהוא פוגם במחשבתו, הוא פוגם במקום יותר גבוה, כי באמת השגות שלו הן באו רק מצד שורש נשמתו, מצד אופי של נשמתו. אני אומר בסוגריים, אצל הרב זה הרבה פעמים זה מאוד בולט, מצד שהרב אומר שתמיד יש שני סוגים של תלמידי חכמים. שני סוגים של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים ששייכים יותר אל הפשט, אל הנגלה, תלמידי חכמים ששייכים יותר אל המחשבות הרוחניות, והרב תמיד עסוק. הרב עסוק בזה הרבה, אני חושב שהרב עסוק בזה הרבה, כי הרב גם רוצה לבאר אולי שיש גם דורות כאלה ודורות כאלה. אז הרב אומר, מי שהנשמה שלו עסוקה בדברים פשוטים, שהוא כזה, אתה רואה אותו כזה שמח ומאושר, ומלא יראת שמיים, ומלא שמחה ועבודת השם, ומלא זריזות, ומלא הכל, זה פלא פלאות. ואז הרב אומר, לפעמים האדם שיש לו מחשבות רוחניות, הוא קצת מקנא בו, הוא אומר, וואי, תראה איך זה זהו, כל הזמן, אין לו עליות, אין לו ירידות, אין לו קשיים, אין לו בניין, הכל זה, הוא כל הזמן, כל בוקר הוא קם שמח, מלא שמחה ועבודת השם, מלא יראת שמיים, ואז הרב אומר, כן, תדע לך, כל אחד לפי שורש נשמתו, ככה שגתו, ככה מבנה עירת שמיים שלו, ככה התכונות שלו, ככה כל האישיות שלו. ואז באמת האדם הזה זה משהו שזה לא חסר לו בכלל, והוא לא כזה זה, וזה לא מטריד אותו העניינים הפנימיים, הוא מאמין באמונה שלמה, הכל הוא מאמין באמונה שלמה, הוא לא חתם סופר, הוא לא מאמין בניסטר, מה שחתם סופר אומר, שמי שלא מאמין, מי שאומר בניגלה שהוא לא מאמין בניסטר, כנראה שבניסטר הוא גם לא מאמין בניגלה. אז הוא לא חתם סופר, לא, הוא מאמין באמונה שלמה, הוא אין לו, אין לו יד ורגע בזה, והוא מלא לי בדיק, ומלא שמחה, ומלא אהבת תורה, ומלא את כל הדברים, והכל פלא פלא את הדבר הזה. מצד שמעלת נשמתו הוא כזה, גם סוג השגותה, סוג מסוים. ואם מעלת נשמתו היא אחרת, אז באמת גם השגותיו הם שייכות. זה אני חושב מאוד מתאים למה שהוא יביא, המקורות שהוא מביא, אומר כמו שכתוב בתיקונים, סוף תיקון מ"ג, מאן דפגם לתת הפגם לילה, לאתר דהתגזר נשמתי. המקום שממנו גזורה נשמתו. גזורה זה תמיד, אני חושב, שייך אל סדר כזה של גזרה, של גורל עליון. כי זה גם הרב תמיד מדגיש, וכל אחד צריך לשמח בנשמה שקדוש ברוך הוא נתן לו. אם משם נגזר נשמתו, זה סדר של גורל עליון, זה גורל אלוקי. אז, וגם התיקוניים, שם התיקוניים, יכול ברנש עביד כעביד, חובין, כפו מהו ברנש, אך יישא לי כחובי לאתר די, התגזר נשמתי, ועונשי היא הושגי כפום דרגי. אז סדר מאוד מופלא, כל אחד שייך למקום שמשם נגזר נשמתו. טוב, זה מקום, אני חושב, זה מאוד פנימי הדבר הזה, כי זה בעצם אומר, מה שנפש חיים אומר אחר כך, שזה צריך לתפוס את החידוש הזה טוב. כי הוא אומר, לפני שתכף נחזור על זה, שאי אפשר לפגום שם, הוא אומר, שני אנשים יעשו אותו דבר, אותו דבר, ואחד עונשו יותר חמור, אחד עונשו הרבה יותר חמור מהשני, כי הוא ממונה על הכתר, והוא ממונה על החצר. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, על אגם, כלומר על המקרה, אל תגיד טוב, ההוא יותר התכוון לעשות במייזיד, ההוא פחות התכוון, לא, אנחנו עכשיו בוחני כלויות ולב, ואנחנו רואים שניהם התכוונו לעשות במייזיד בדיוק אותו דבר, או שניהם עשו בשויגג בדיוק אותו דבר. עכשיו זה מפליא מאוד, בחינת השכר והעונש, היא לא שייכת רק אל המעשה, היא אפילו לא שייכת לשויגג או למייזיד, היא שייכת לכל אדם לפי שורש נשמתו, שמשם מחשבותיו. זה מאוד נורא והיום הדבר הזה, במיוחד ביחס למדרגת דורנו, שאנחנו מורגלים בזה שמדרגת הדור היא מדרגה גבוהה, צריך בזה זהירות מאוד גדולה, כי כל אחד מאתר די התגזר נשמתי, משם הנקודה שלו. ואז בעצם נפש החיים רוצה להרים אותנו לגובה כזה, שאתה אומר, אל תסתכל רק על המדרגה הבכירית, אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, אבל לא כפי הרמב״ם שהיינו קוראים בפשט, הכוונה היא דעתו של אל דעות שיודע שהוא נולד למשפחה כזאת והוא ככה אין לו בחירה והוא לא שויגי כזה, הוא יותר אנוס והוא כזה והוא כזה והוא כזה. פה זה עוד פשט נוסף, כמובן שזה נכון, פה זה עוד פשט נוסף, אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות וכל אחד לפי מדרגת נשמתו. ועד רבה, ככל שהאדם מצד מדרגת נשמתו הוא יותר עליונה, הוא נמצא בדורות כאלה, הוא יותר צריך זהירות. הנפש החיים בא להוציא אותנו מהחשבון, נכון? בא להוציא אותנו מהחשבון הטבעי הפשוט, לבאר לנו שיסוד גדול בשכר והעונש זה לא מדרגת הבחירה, אלא מדרגת נשמתך. ולפי מדרגת נשמתך, כך מעשיך הבחירים, נכון? כן.
אם נחזשנו על הפסקה השנייה, אפשר גם לקרוא את זה הפוך, לא?
רגע, הפסקה השנייה של ששמה, והוא.
עם החשבון שכאילו שה...
איך מתחילה מילה? הפסקה השנייה בעמוד
במה? והוא כי ייתכן ששמה.
והוא כי ייתכן, כן.
שגם אפשר... לא, אנחנו אמרנו שכל שהשורש ששמה יותר גדול, ההשגה יותר גדולה. עכשיו זה גם הפוך, שככל שהשכל וההשגה יותר גדולים, השורש נשמתו יותר גדול.
זה לא ככה, שורש נשמתו זה...
לא, כל מה שהיה מסביר עכשיו זה הפוך. רק אני אומר, אם אני כי בבקשה אפשר גם לקרוא את הפוך, לא?
לא, אני חושב ששורש הנשמה זה שייך כמו בתור משל, בתור משל, בתור משל, כאילו אתה אומר אחד הוא מגדל את העץ. טוב, הוא מגדל את העץ, השורשים נמצאים, את השורשים אתה לא יכול להזיז, אתה יכול לגדל את הענפים, אתה יכול לגדל את זה. שורש נשמתו זה מדרגת נשמתו.
אבל זה שאדם כאילו נקבע לו מראש כמה שכל והשגה יש לו. כאילו זה כבר לא יכול להשיג יותר.
כן ולא, כן ולא, מה אני מתכוון כן ולא? בבחינה אחת שלא, ברור שהוא יכול להשיג יותר, יכול להשיג פחות, בחינה אחת שכן, הכוונה היא, הוא נולד בדור מסוים, כנראה שהוא נשמתו שייכת לדורות האלה, נורד בדורות דורות של גאולה. נשמתו שייכת לסוג נשמות אחר. השגותיו יהיו השגות אחרות. כן? אבל נדמה לי, אני לא מבין בזה בכלל, אבל נדמה לי שמדרגת שורש הנשמה זה כמעט אי אפשר, לא כמעט אי אפשר לשנות. יש ברב לפעמים, רב מזכיר, מה שכתוב ב... לא זוכר בין המקומות, שלפעמים אדם הוא זוכה ש... הופיעה בו נשמה חדשה, מתעברת בו נשמע צדיק, מלמדת אותו ככה, לא יודע, ואז אולי זה נשמע ככה שהוא גם זוכה להערה מיוחדת, אבל לא יודע אם זה הסדר הרגיל של הדבר. האופן הפשוט זה, שורש נשמתו זה המקום שהוא שייך אליו, שייך למדרגת הנשמה. נפש החיים מייסד אבל עוד יסוד, שנראה כביכול הפוך, אבל אני חושב שמשלים, מאוד. כי בעמוד המחד לכאורה כתוב קצת הפוך, כלומר שתי בחינות הפוכות. נפש החיים אומר, תדע לך, אבל אתה לא יכול לפגום בעולמות העליונים כמעט. אתה לא יכול לפגום בעולמות העליונים כמעט. נפש החיים אחר כך יפרט את זה, נראה את זה במשך הפרקים, בשער ב' נפש החיים אומר, בבחינת הנפש אפשר להגיע רחמן הליצלן לקראת, ונכרתה הנפש. בחינת הרוח אפשר, יש בה עלייה וירידה, ובחינת הנשמה אפשר רק צדדים של החשכה. כלומר, אתה מונע את הערת הנשמה מלהתגלות, אבל בעצמותה של הנשמה היא נפגעת. לכאורה, זה משהו שהוא מאוד נראה במבט ראשון, הפוך לכל מה שהנפש חיים אומר פה, נכון? כי אומר, במחשבה זה פגם מאוד עליון, כי זה פגם בעולמות הכי עליונים של מדרגת הנשמה וכו' וכו' וכו', נכון? אז זה לכאורה חשבון כזה שאתה אומר, זה פגם כל כך כל כך עליון. זה, אני חושב, זה מצד אחד זה נכון, זה שתי בחינות שצריך לתפוס אותם, כמה הם כאילו כביכול מנוגדות, אבל כמה הם משלימות. זה פגם מצד אחד מאוד עליון, אבל כמעט אי אפשר לפגום שם. הסדר, אני חושב, ננסה להנתיק את הדבר הזה. יש את מדרגת הנשמה שייכת אל הסודות האלוקיים, אל המגמות האלוקיות, מה שתכף נראה אחרי זה פרק דבר. הסודות האלוקיים, המגמות האלוקיות, אז על זה רב דובי תמיד היה אומר את המשל, היה אומר, האונייה נוסעת. האונייה נוסעת קדימה, היא מפליגה קדימה. אתה יכול להחליט שאתה הולך לחרטום, אתה יכול להחליט שאתה הולך להרקתיים, אבל האונייה היא נוסעת. המציאות של הנשמה, כלומר, של הסדר הזה שאדם חי את המגמות האלוקיות, זה סדר המגמות האלוקיות, שמצד מדרגת הנשמה, נקרא לזה ברב כאילו בסגולה, זה לא מבחירתך, אלא זה לא מבחירתך, זה מצד המהלך האלוקי שבזה. כשאדם פוגע בזה, מחליש מעט את הערה של הנשמה. זה נורא והיום, כי אתה מחליש את המגמות האלוקיות, אתה כביכול מונע את המגמות האלוקיות הגדולות מלהעיר בארץ למילואם. זה פגם שהוא נורא גדול, גם אם זה כתר, אבק קטן על הכתר של המלך, זה נורא והיום. כשאתה עסוק בבחינת נפש, כלומר במדרגה האנושית, של העשייה האנושית המצומצמת, של הפעילות האנושית, של הזה. אז כמובן, זה פגם מאוד, חצר המלך היא מטונפת. שם אפשר לטנף, שם אפשר ככה, שם... אז באמת, אז האדם יכול במעשה שלו לגרום האם רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, או רווח והצלה יעמוד ליהודים דרכך. בסדר, אז זה כל הצדדים של הנפש, אתה אומר, לאן זה ילך? האם זה ילך מהצד הזה, או זה שזה ילך מהצד הזה? אבל הסדר הזה של המגמות האלוקיות, הם בוודאי ילכו. אז אתה יכול, בבחינת הנפש שלך, לומר, אני לא עושה, או אני כן עושה בשמחה. בסדר, אז פה אתה יכול לפגום. אבל מצד המגמות האלוקיות, מצד גודל יקרתם, אם אתה, האונייה תיסע. אבל אם אתה הלכת לירקתיים, זה פגם מאוד מאוד גדול, אם הלכת לירקתיים. כי זה, כי הוא יכול, מחשיך את המגמה של ההערה האלוקית. לפום דרגה דילי.
זה מעט את האונייה?
לא, זה לא יכול להיעט את האונייה יכול להיות, אבל זה יכול, אם אני עוזב את המשל של האונייה, כי במובן הזה הוא לא מוצלח. המשל של האונייה הוא בא רק להגיד שהתנועה היא מתמדת. אתה מחשיך את ההערה של הנשמה, האדם הזה הוא מחשיך את ההערה של הנשמה מלהתגלות בתחתונים. הוא לא יכול לפגוע בעצמותה, אבל כשהוא מנע את הערת הנשמה מלהתגלות בתחתונים, הוא מנע משהו שהוא הרבה מעל מידתו. כי זה מדרגת הנשמה, זה לא המדרגה שלך, זה מדרגה שהיא הרבה מעליך. אם אתה אדם במעשיו, הוא יכול למנוע משהו הרבה מעליו, אז זה פגם מאוד חמור, כי אתה לא פגמת, לא מנעת. רק לפי מדרגתך. מנעת משהו שהוא הרבה למעלה ממדרגתך. אז אדם מבחינת הנפש שלו יכול לעשות הרבה דברים שהם במדרגתו, גם דברים שהם לא טובים. מדרגת הנשמה הוא לא יכול לגעת לשם. בסדר, אבל זה בדיוק הנקודה, שזה הכתר של המלך. שזה הכתר של המלך, נכון? ואז יש שתי בחינות שהן סותרות ומשלימות זו את זו. אני לא יודע אם כל דבר הייתי צריך להביא פה חיזוק עם הסבר מדברי הרב, אז אני אומר הכל, הכל בעל פה. בסדר? ברוך. ואלו הגימל בחינות, מדלג לממתת, כאילו מתקדם. אלו הגימל בחינות, אני משאיר אחר כך את החשבון של מה שהוא הביא בממחת, בממתת, שני הפסוקים, כי כבר דיברנו על הנקודה הזאת של שני הפסוקים, וזה. ואחר כך הוא מביא פסוק שלישי גם כן, טוב, גם עליו, לא יודע אם עכשיו אנחנו נתעכב בדבר הזה. אז בואו, כדי שקצת כן נתקדם. ואלו הגימל בחינות מייס הדיבור ומחשבה, הן כלל הבחינות פנימיות של האדם, שהן הגימל בחינות נפש רוח ונשמה. כי המייס הם מבחינת נפש, כמו שכתוב, והנפש אשר תעשה, הנפשות העושות, הרבה כאן יוצא בזה. כי אדם הוא הנפש, שהנפש שורה ומתלבש בדם האדם, ולכן עיקר משכנה בכבד שהוא כולו דם, ומרוצת אדם בכל פרטי חלקי העברי כלי המעשה, היא הנותנת, המרוצה, היא הנותנת להם חיות התנועה והתעוררות שיכולו לפעול ולעשות את אשר בכוחם. ואם היא אומנה מרוצת אדם מעבר אחד, אותו העבר מתייבש ואין בו שום תנועה לעשות שום דבר והוא עבר מת. אז אתם מבינים שרק במשל זה גם חשוב, אם אחד, עבר אחד מתייבש זה אותו עבר מת. אם במוח יש בעיה, רחמנא ליצלן, זה בעיה מאוד מאוד חמורה, כי המוח הוא מאוד כללי. אז בחינת דיבור זה בחינת המייס, סליחה, בחינת המייס ובחינת המפס זה בכבד. והדיבור הוא מבחינת הרוח, כמו שכתוב רוח השם דיבר בירום ורוח שפתיו, וכמו שתראה מוגרו עושה בסוג וידע מפשפיה לרוח ממללה, וכן נראה לעין שבכל דיבור שאדם מוציא מפי יוצא רוח ואבל מהפה, ומשכן הרוח עיקרו הוא בלב, כי רוח ואבל הדיבור הוא עיקרו וראשיתו עולה מהלב. נוסיף רק פה, גם שוב, אני הייתי ממליץ לראות מאוד מאוד גאולת ראיה א' על קריאת שמע, הרב מזכיר, בזה במובן הזה זה הרב ממש מקביל לנפש החי. לכן זה מאוד בולט שיש שוני בזה, אם אחרי נפש החי, אם תשימו לב בשפת אמת, הוא מגדיר לפעמים קצת הגדרות שונות, בתניה זה בטח הגדרות שונות, כי התניה שם מאוד דגש על המידות, והרוח זה יכול להיות שזה המידות, וכל אחד ולא קצת דור גם כן יכול להיות שיש לו קצת הגדרות כל השנון. הרב נפש החי מאוד מאוד זהים בדבר הזה, שייכים אל שלושת הבחינות האלה של הנפש רוח נשמה בכל המובנים, צורה מאוד מאוד מופלאה. אז גם שם אהבת את השם לוקחה בכל לבבך, הרב אומר שהלב זה משכן הרוח. עיקר הרוח מופיע דרך המדרגה ששייכת המדרגה של הלב, שהיא גם שייכת אולי למידות, אבל שייכת הרבה יותר למידות. שייכת אל הדיבור. כלומר, מה שאחרי זה ידבר לנו בעמוד זונה, לב לפרק הבא, שרוח ממללה זה בעצם צד כזה שאתה אומר המחשבה מופיעה במעשה. כי לדבר זאת אומרת לקחת את המחשבות ולגשם אותן בכלי המעשה בחמשת מוצאות הדיבור. אז המציאות הזאת של הרוח שהיא נפש חיים יגיד לנו בפרק הבא, נכון, זה הצינור שמחבר בין האוויר שבתוך הפה של הנושף לבין הכלי זכוכית ששם זה, תכף נראה את המשל הזה, זה הצינור, הצינור הזה זה הרוח, זה שייך לסדר החיבור שבין מדרגת העולמות, ועכשיו העיקר מה ששבא בנו בזה, מחשבה היא בחינת הנשמה שהיא עמדת לאדם דעה ובינה בתורה הקדושה, לכן עיקר משכנה הוא במוח, הוא נזהר בכל הדברים האלה להגיד, הנפש עיקר בכבד, הוא אמר למעלה, הרוח עיקר בלב, ופה עיקר משכנה הוא במוח כלי המחשבה, והיא הבחינה הבינה שבהם, וכן אמרו בראשית רבה, פרשה י' חמישה שמות נקראו לנפש זה אדם, שזה הכבד, האדם הרי כידוע נוצר בכבד, רוח דיבור, נשמה, אופייה דבריאטה. אני לא יודע באמת אם לנקד כמו שהוא ניקד. רצה לומר, רגע, אבל אני רצה לומר דעתו ומחשבתו כמו שפרש ארוך ורשי זל. תראו בהערה 100, חמש שמות נקראו, לנפש, רוח, נשמה, יחידה חיה. נפש זה אדם שנאמר כאדם הוא הנפש. רוח שהיא עולה ויורדת שנאמר מיודע רוח, בני אדם העולה היא למעלה וכו'. שזה תכף נראה שזה שייך אולי הרבה יותר למדרגת הבחירה. כי הנפש היא שייכת אל הקומה הטבעית יותר, אל הנפש הטבעית, ושם פחות שייך בחירה. והרוח היא שייכת אל הלב, ששם מרכז הבחירה לעלות ולרדת. נשמה עכשיו השאלה היא איך לנקד את זה. האם נגיד נשמה זו האופייה, נקודה. דבריאת האמרין, האופית הדב. נכון? זה ככה יותר נראה. אבל הוא המלקת פה, הרב רובין, צדיק שהוציא לנו את נפש החיים, הוא החליט לעשות האופייה דבריאתה. נכון? אבל הכוונה, בסדר, אני רק מעיר. כלומר, אופי. אני שוב מעיר על אותה נקודה שאני חושב חוזרת לנו גם פה, ותחזור לנו וממש חשוב לשים אליה לב. האופייה דבריאתה, לכאורה הם אומרים, זה דווקא פחות שייך למדרגת הנשמה. אנחנו אומרים, הנשמה זה השורש הפנים, פנים, פנים, פנימי. אחרי זה עוד יותר נגיד, מתוך מדרגת הנשמה יש ניצוצי אור שמופיעים במחשבה. אחר כך יש לאדם לב, אחר כך יש לאדם... זה מה אתה אומר, הנשמה שלו זה האופי שלו. האם האופי שלו זה לא ברוח? האם האופי שלו זה לא בנפש? הרי הנפש, לפי מה שנראה בהמשך, זה לא רק הכבד. אלא הנפש זה, הכוונה היא, כיצד זה מופיע בתכונות החיים הממשיות, הטבעיות. האם זה לא האדם? האם האדם זה לא מדרגת הרוח, כלומר, מה שראינו בעיירה 100, הבחירה שלו, רוח האדם העולה למעלה, לורדת היא למטה לארץ? אני חושב שזה החידוש פה מאוד יסודי בדבר הזה. האופי של האדם זה מדרגת נשמתו. כלומר, ריבונו של עולם נתן באדם נשמה. הנשמה היא יותר עליונה מהרוח, היא יותר עליונה מהנפש. ניצוצות אור קטנים מהנשמה באים אל הרוח, אבל זה קובע את כל האופי של הרוח. חלקים מתוך הרוח באים לנפש, אבל זה קובע את האופי של הנפש. אבל בעצם אתה רוצה לומר, מה שיש לך ברוח ובנפש, זה בעצם לפי המדרגה של הניצוצות שזכית עליהן מתוך בחינת נשמתך. לפי האיכות של הניצוצות שזכית מתוך בחינת נשמתך, לפי הכמות של הניצוצות שזכית מתוך בחינת נשמתך, אבל זה משהו אחר לגמרי מהמחשבה הפשוטה, שאתה אומר, האופי של האדם זה הרוחניות שלו, זה הנפשיות שלו. זה לא נכון. האופי שאופי הדבריאתה, זה נמצא בתוך מדרגת הנשמה שלו. משם הכל נקבע, משם הכל מתחיל. זה נפקא מינה מאוד גדולה. כי אחר כך לא, אני אומר, שאני אמרתי זה עכשיו לאחד, זה לא, לא פשוט כל עכשיו הסיפור, אבל כעניינים מסוימים, למעט בערך לימוד התורה, רצה אותו יהודי צדיק, מתוך זה, ולהכניס לתוך הישיבות הרבה את כל העניינים הטיפוליים, כדי העניינים הנפשיים. יש מקום לעניינים. זה טוב גם, וזה אחד חזר מהמלחמה אחרי זה, זה טוב שהוא יבדוק את עצמו, שהכל בסדר לו ולא, כל בסדר. אבל אפשר לטפל בקומת הנפש, אפשר לטפל בקומת הרוח. אבל התורה, כמו שתכף נראה בהמשך, היא פועלת על אופי דבריאת השורשי, על מדרגת הנשמה, היא שם פועלת. לכן נפש החיים, הוא לא רצה שילמדו מוסר ווולוז'ין. ואף על פי שהוא כמובן היה מאוד בעד מוסר, הוא מעריך בזה גם בשער דלת שהוא מאוד מאוד בעד מוסר, ובלי מוסר אי אפשר לקלוט תורה. אבל אני נותן את הדוגמה. עד שאתה עכשיו מתחיל להתבחש בתוך עצמך, ואתה אומר, וואי, עכשיו יש לי מידת הכעס. איך אני מתכן את מידת הכעס? ואתה מתחיל ככה, ואתה מתחיל ככה, ואתה הולך לקאוצ'ינג ולסדנאות ולכזה ולכזה. אומר נפש החיים, אם היית קופץ למקווה של תורה לשמה, התורה, מה שנראה בהמשך הפרקים, שייכת לנשמה. היית קופץ למקווה של תורה לשמה, תורה לשמה הייתה מתארת אותך אופייה דבריאתה. הייתה נותנת לך אופי חדש. עשיתם אותם, עשיתם את עצמכם. אז אמר נפש החיים, עד שאתה עכשיו עוסק בקומת הנפש ובקומת הרוח, בוא תעסוק בקומת הנשמה. לא מזלזל בקומת הנפש וקומת הרוח. לא טוב לזלזל. הרב זצ"ל כתב על זה גם כאן. הרב זצ"ל, כשרבי ישראל סלנטר נפטר, אתם יודעים, הרב זצ"ל נהג עליו אבלות כרבו מובהק. הרב זצ"ל קרא קריאה וישב על הארץ רגע אחד. כדין רבו מובהק, שיושב עליו תנחומים, יום אחד, מקצת היום ככולו, זה מספיק רגע אחד. אז הרב זצ"ל, כי הרב זצ"ל קרא קריאה לרבי ישראל סלנטר כרבו מובהק. הרבי ישראל סלנטר עסוק בבניית קומת הנפש של האדם, בבניית קומת המוסר, ששייכת להתפעלות ולרגשי הלב. זה מאוד נכון הדבר הזה. אבל יש סדר מאוד מופלא, שאחרי זה יתבאר בהרחבה בשער ד', נשמה זה אופייה דבריאתה. תדע לך, אם יש לך, אם כאילו זכית על ידי תורתך לעוד ניצוץ אחד מתוך מדרגת הנשמה, זה נותן לך חיות מאוד גדולה ברוח ובנפש, מאוד עצומה, של הרבה יותר מכל עשרות שעות קאוצ'ינג שהיית עושה, ניצוץ אחד של המדרגה הזאת של תורה, זה שייך לסדר מאוד מאוד מופלא. זה האופייה דבריאטה. אז אני ממשיך על פרק תתפעב ישר, כדי רק להשלים פה את החשבון הזה. וזה שייך על סדר כזה, שמה שנפש חיים מביא במשל, שאני חושב שהנקודה הראשונה הכי יסודית, אני חושב, שנמצאת בתוך המשל, זה שצריך קצת לקחת מהמשל הנמשל. הנפש חיים הרי רוצה לומר ככה, בוא נקרא, נתחיל רגע לקרוא אולי בדרך השאלה שלו בתחילת הדבר. וכי יפלא, לא נשמה פירושו הוא נשימה, והרי נראה לעין שנשימת האדם יאהב לעולה מהלב, ממטה למעלה. אז כביכול, הנשימה היא מתחילה מהרוח, אז הרוח היא מזינה את הנשמה. לא הנשמה היא מקור של הרוח, אלא מתוך הרוח זה עולה הנשמה. הנפש חיים רוצה לראות איך המדרגות העליונות מופיעות בתחתונות, וגם כי הרי הוא בחינת אור חוזר ולא בחינה עליונה. כלומר, בחינת הנשימה זה מה שמגיע מתוך הלב, אז לכאורה הנשמה היא לא המשפיעה על הרוח אור ישר, שמתוך הנשמה משפיעים אל הלב, אלא הפוך, הלב משפיע אור חוזר על הרוח. אז למה קוראים לזה נשמה? אלא העניין שנקראת בלשון נשימה, אין הכוונה מבחינת נשמת האדם, אלא כביכול נשימת פיו יתברך, כמו שכתוב היפך בעבר נשמת חיים וכו' וכו'. ותכף רגע נראה את המשל, לא יודע מה שנספיק היום, אבל זה. אבל מה שאני רוצה, נראה לי הנקודה הכי משמעותית במשל, אומר נפש החיים, אם אתה רוצה לקחת נשימה, להסביר את המושג נשמה בתור נשימה, אל תסביר נשימת האדם, אלא כביכול נשימת פיו, ואז המשל של נפש החיים על המשל הזוגית. זה משל מאוד מאוד מופלא. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית שלו זה ההבנה שמה שנמצא בתוך פיו של הנפח, מה שנמצא בתוך השפורפרת, ומה שנמצא בתוך הזכוכית, זה משהו שהוא משמעותי, שונה לגמרי, באיכות עליונה לגמרי. הסבר, אני אומר בחינה אחת שנדמה לי הכי חשובה. מה שנמצא בתוך הכלי, זהו, זה מוגבל, זה מצומצם, זה נמצא בתוך מדרגת הכלי, מה שנפש חיים להגיד, כל האוויר של הנשימה כבר נמצא בתוך הכלי. האוויר של הנשימה מוגבל לפי הכלי, קיבל את המימדים של הכלי, קיבל את הכמותיות של הכלי, זה שייך אל בחינת הנפש. מה שנפש חיים אחר כך יגיד, מה שנכנס בתוך מדרגת הגוף. מה שנמצא בתוך הצינור, אומר נפש חיים, יש בו בחינה מאוד מיוחדת. ומבחינה אחת קשור למדרגת הכלי, בחינה אחת קשור למדרגת הנשימה שבתוך פיו. מה שנמצא בתוך הנשימת פיו, זה איכות עליונה. כלומר, חלילה לנו להגשים, שכביכול לצייר את נשימת פיו יתברך, כאילו אדם עושה, ממלא את נשימת פיו, אומר, טוב, זה כאילו, זה לא הנשימה שלי, זה הנשימה של הקדוש ברוך הוא. חלילה, חלילה. אם זה ככה, אז הוא עבר על מה שהרב צודה מזכיר כל הזמן שכתוב בהקדמת הזוהר, מאן דעבר לך, לא תעשה לך פסל ומסכה, לא לעולך. מי שמגשים את כל הציורים הרוחניים, כתוב בהקדמת הזוהר, שלא ייכנס לפה. אם אתה מגשים, אל תיכנס לפה, זה לא בשבילך. אז לא קורא לזה, מאן דעבר, לא תעשה לך פסל ומסכה. אז זה תמיד בעיה, כי אנשים המגשימים, הם אומרים לך, זאת אומרת, כתוב, מאן דעבר, לא תעשה לך פסל ומסכה, אני לא עושה פסל ומסכה. לא, אתה עושה פסל ומסכה, כי אם אתה מגשים, זה מה שמתכוון הזוהר, לא תעשה לך פסל ומסכה. אומר הרב ציודה, אז מאן דעבר, לא תעשה לך פסל ומסכה, לא לעולך, לא ייכנס לפה. כשאנחנו מדברים על נשימת פיו, אנחנו רוצים לומר, מה שנמצא לפי המדרגה של האיכות האלוקית, לפי המדרגה של השלמות האלוקית, שלא מתגלה בתוך המציאות. נזכרנו את זה, נכון? השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. היה כתוב במדרש רבה של פרשת כי תישא. השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, אז משל למלך, שזה מאוד שייך אלינו, משל למלך שהוא, הבן שלו בא מבית הספר, והמלך שם לו בקערה את האוכל. אומר לו הבן, לא, אני לא רוצה מהקערה. הקערה זה המוגבל, זה בחינת הנפש. אני משתוקק למה שנמצא בתוך פיך. ושוב, האנשים המגשימים במשל, זה לא יפה מה זה, אבא ילעס, הוא ייתן לה, זה, ככה לא עושים את העוף לתינוקות, שזה, שאבא לא עושה, הוא מוציא ונותן לתינוק וזה, אבל הבן רוצה מה שבתוך הפה של האבא. לא, מה שבתוך הפה של האבא, הכוונה, לפי המדרגה של האיכות שנמצאת בתוך הפה שלו. מה זה הכוונה לפי המדרגה של האיכות שנמצאת בתוך הפה שלו? היינו צריכים, רגע, בואו נראה על זמננו, היינו צריכים ללמוד, כי זה ממש גם נפש אחד. אין היה שבת בית, סודרה. סודרה, סוד השם ליראיו. אומר הרב, תדע לך, יש סוגי מחשבות. יש מחשבות שאפשר לגלות אותן בדיבור. אתה שאלת אותי על סודרה, נכון? יש סוגי מחשבות, סוד הסודרה, הגמרא דורשת, מה זה סודרה? סודרה זה הקפוצ'ון שהבבא סאלי היה לובש על הראש. תלמידי חכמים, בעלי הניסטר, הם היו מכסים את הראש. מה זה סודרה? סוד השם ליראיו. פה יש מחשבות סודיות. אומר הרב, יש סודרה, יש מחשבות סודיות, שאתה אומר, יש סוג של מחשבות שאפשר לגלות אותן, אפשר לדבר אותן. אומר הרב, זה לא נקרא מחשבות נשמתיות. אם אתה יכול לדבר את זה, סימן שזה שייך לתוך הצינורות, לתוך הרוח. אם זה מחשבות מוגבלות, זה אפילו שייך לתוך הנפש. מה שבתוך פיך, זה הכוונה היא, דברים שאי אפשר לדבר אותם. ואני מכין את המשך הפרק, אומר נפשך אם זה סודות התורה. שאתה לא יכול לדבר אותם, זה בתוך פיך. יהיו לך לבדך, אין לזר איתך. מה שנקרא, מה שנמצא בתוך פיו של המלך, הכוונה היא, זה סוג מחשבות כאלה שאי אפשר לבטא אותם. כי אי אפשר למסור סתרי תורה, אלא לחכם שמבין מדעתו, וגם אז רק מוסרים לו ראשי פרקים. למה אתה לא מדבר איתו הרבה? הרי הוא חכם שמבין מדעתו. לא, זה סוג של מחשבות שאי אפשר להגביל אותם בתוך הצינור, כי בסוף הצינור הוא מוגבל. הכלי עצמו של הזכוכית בטח הוא מוגבל. לבקש את מה שבתוך פיך, זה הכוונה. מה שנמצא בתוך הפה, לא המשל הגשמי, שקדוש ברוך הוא יש לו לחיים גדולות והוא נופח בתוך הלחיים גדולות, אלא מה שנמצא בתוך פיך, הכוונה היא מה שהוא נמצא בתוך הפה שאי אפשר לדבר אותו, שאי אפשר להסביר אותו, שהוא מעל הדיבור. יכול להיות, זה העניה שם, נכון? זה מה שהרב שם אומר בעניה. לא, זה כולם תראו, 152, נכון?
לא,
זה
הרמה
שקצונה. מה זה?
זה הרמה
שקצונה. הרב שם מחלק בין שלוש סוגי מחשבות. יש מחשבה כזאת שהרב אומר, היא בתוך פיך, היא לא יכולה להתגלות. יש מחשבה כזאת שהיא כבר בתוך הצינור, היא כבר ראויה להתגלות. ויש סוגי מחשבה שלישית שהיא כבר מתגלת. הבן החכם, הוא אומר למלך, אני רוצה מה שבתוך פיך. אני רוצה את המחשבות הנעלמות, את מה שבתוך פיך. זה הנשמה, ולכן נפש החיים עכשיו מביא לנו את הניסטר. חזק ונתחזק. שנה אלינו. אגיד בהמשך, המחשבות האלה מתגלה מהן רק מצוצות קטנים. אבל מצוץ קטן מתוך מחשבה גדולה, זה יכול להיות בעל השפעה הרבה יותר עליונה מאשר סוג המחשבות הקטנות שמתגלות, יכולות להתגלות בשפע גדול. יש לך אני אגיד את זה, אתה למדת כבר את הדבר?